לכבוד חנוכה קרב ובא, מה שאני אעשה זה איזשהו דבר, לא כל כך מורגל במקומותינו, אבל יש בכמה קדמונים שהם כתבו רמז שקשור למושג נר, והם אמרו שנפש ראשי תיבות נר פתילה שמן. עד כאן זה הופיע בכמה קדמונים, רבן משקלוב כתב ככה, נראה לי שזה נמצא גם בספר מלוא הרואים. כמה ספרים, כמה חכמים כתבו את זה. עכשיו אנחנו לא בנויים על רמזים כאלה ואי אפשר לבנות עליהם דברים, כך שאפשר להשתמש ברמז רק אם הוא אומר דברים שהם נכונים גם בלי הרמז. אבל אני חושב שזה נותן איזשהו כלי, הרמז, כדי לסדר את הדברים ולהתבונן בהם. הרעיון הוא בנוי כאילו לתפיסה שפסוק כתוב נר השם נשמת אדם, יש רגיל בנר רב אין לבנים תמידי חכמים, יש איזשהו יחס בין נר לאדם, ועל זה בנויה התפיסה הזאת. אבל אני רוצה באמת להשתמש פה בזה כשפה, כדרך ביטוי להבנה נכונה של המציאות האנושית ביחס למטרות שלנו של עבודת השם ושל עשיית הטוב והישר. הדבר הראשון, הנר הוא הכלי שבתוכו שמים את הכל, כן? הנר הוא הכלי ששמים בתוכו שמן, בתוכו נמצא הכל, ואין לו באמת משמעות אמיתית בדליקה של הנר. הוא הכרחי.
היום הוא מכונה כוסית.
היום הוא מכונה כוסית, כן? כן, הכוסית היא הנר. יש אומנם נרות כאלה ש... השמן הוא קשה ואז לא צריך נר כביכול, אבל באופן עקרוני הנר הוא כלי הכרחי, וזה משקף את הגוף של האדם. הגוף של האדם הוא חלק מהסיפור, הוא בסופו של דבר הדלקה תלויה בו, כן? זה דבר אחד, דבר אחד זה פשוט, כן? התפקוד של הגוף, הכלים של הגוף הם משמעותיים מאוד מאוד. הדבר השני הוא השמן. מה זה השמן? השמן הוא חומר הבערה, והוא בעצם העיקר. בעצם העיקר. אם אנחנו שואלים למה נר דולק, נר דולק יש בו שמן. השמן היא, כמובן, צריך גם להבה, נעסוק בה עוד מעט. אבל השמן הוא חומר הבערה האמיתי, הוא הכוח של האש, והמקבילה של זה באדם הוא כוח החיים. כוח החיים. החיים הם אנרגיה. החיים הם רצון, וזה לימוד עצום וגדול עד מאוד. אין שום פעילות אנושית שמקורה הוא לא האני של האדם, הנפש של האדם, החיים של, כוח החיים של האדם. אין שום פעילות חיצונית שמגיעה מבחוץ. יותר חריף, אין אדם בעולם שעושה דבר שהוא לא רוצה לעשות אותו. בואו נעזוב את הדיון, מה קורה, תוספות בסנהדרין דן, אם אדם מאיימים עליו בלהרוג אותו, אם זה נקרא שהוא עשה או לא עשה, נעזוב בסנהדרין עין דלת, נעזוב את השאלה הזאת, כי זה מקרים באמת נדירים קצת, שמאיימים על אדם ברצח, והריגה, לא קרה לי בכמה, ב-200-300 שנה האחרונות, לא קרה לי כזה דבר.
אה?
זה לא רוצה לי. איך אומרים? גם לא עשיתי מה שאומרו לי. אז כך שעל זה נעזוב את הדיבור הזה, הפעולות של בן אדם, וזה מאוד מאוד מעניין כמה אנחנו בורחים מהדבר הזה לכל מיני כיוונים. דרך אגב, הרבה אנשים מסתובבים בעולם בתחושה שהם בכלא, והם לא יכולים לעשות את מה שהם רוצים. יש אנשים שנמצאים בכלא, אנשים שנמצאים בכלא זה אנשים שמישהו לקח אותם ושם אותם בכלא, ואז האפשרויות הפעולה המציאותיות הן סגורות, כן, אתה נמצא בחדר סגור, אתה לא יכול לצאת. יש אדם שהוא חלילה וחס חולה, והיכולת שלו לצורך העניין לפעול הוא משותק, ולכן הוא לא פועל. אבל כל עוד היכולת המציאותית קיימת, הסיבה שאנחנו עושים או לא עושים היא אחת. אנחנו עושים מה שאנחנו רוצים. עד כאן. מאוד מאוד חשוב להבין את הדבר הזה. כן, אנחנו בשפה העברית יש שלוש מילים שהן שונות לגמרי במובן שלהם, ואנחנו משום מה מערבבים אותם הרבה פעמים. זה לא נורא. כל עוד לא עושים טעויות. כן, לשימוש לא נכון במילים זה דבר רווח, אבל חייב, צריך ומוכרח, הם שלושה מושגים שונים לחלוטין. חייב זה אומר, יש חוב או מוסרי, או חוקי, או הלכתי. בכלל לא אומר שאדם שחייב לעשות משהו, הוא עושה אותו. יש כמה וכמה מקרים שאנשים חייבים לעשות דברים, והם לא עושים אותם. כן? אני מכיר אדם אישית שחייב לי כסף, והוא לא משלם. אין, הוא בכלל לא מוכרח לשלם. אה? לא טוב? ברוך אתה, דינר אלוהינו, אבל לא משהו, הכל נראה לי דורי. אתה לא חייב ללכת, ליאור. מה זה נקרא מוכרח? מוכרח זה נקרא, ושוב סיכמנו, מוכרח זה מצב מאוד מאוד נדיר. לצורך העניין, לנשום אדם מוכרח. אין אופן בעולם שאדם יחליט להפסיק לנשום. גם אם הוא עוד רוצה למות. אין לו שליטה כזאת בזה. אין אופן בעולם, אבל חוץ מזה כמעט אין דברים שאדם מוכרח לעשות. מה זה נקרא צריך? צריך לקרוא דברים שאני רוצה אותם, וכדי לעשות אותם אני צריך לעשות משהו אחר שאותו אני לא רוצה בעצמו. אנחנו קוראים לזה צריך כדי לבטא את ההבדל בין הדבר שאני רוצה, אבל אם אני אבטר על הרצון להוא, אז אני גם לא צריך לעשות כלום. עכשיו, הרבה פעמים אנשים צריכים לעשות דברים ומרגישים שזה לא נוח כי הם היו רוצים את זה לא לעשות, אבל הם עושים את זה כי הם רוצים להרוויח. זה נכון, הם היו, היה עוד יותר טוב אם המציאות הייתה מאפשרת. איך אומרים, אני, היו שנים שהייתי נכנס לחנות לקנות סיגריות, ואז הייתי אומר לעצמי ככה, אני נכנס לחנות, יש לי בכיס שני דברים, כסף לשלם על הסיגריות ויושר. אני אדם ישר. אני יכול לוותר על הכסף ולצאת מהחנות עם סיגריות ויושר. אני יכול לוותר על היושר ולצאת מהחנות עם כסף וסיגריות. ואני יכול לוותר על הסיגריות ולצאת מהחנות עם כסף ויושר. הייתי רוצה שאני אוכל להרוויח את שלושת הדברים, אבל זה לא אפשרי. אבל מה שאני עשיתי בסוף זה עשיתי מה שאני רוצה. זה מאוד מאוד משמעותי לצד האחד. הרצון של האדם הוא מבין אותו. והצד השני של התמונה זה גם שאין דרך לבוא לאדם עם זה שכתוב באיזה ספר משהו ולכן תעשה אותו. אין כזו חיה. בסופו של דבר הדרך היחידה של אדם יעשה משהו כי הוא רוצה. יכול להיות שזה שכתוב בספר משהו וזה מתחבר, בואו נגדיר את זה טוב, וזה מתחבר לאיזשהו רצון קדום שלי וככה יכול לעבוד. כן, אם, במשל הכי פשוט, כן? אם אני בא ומספר לבן אדם שאוכל מסוים הוא מה זה טעים? והוא הלך והלך והלך לאכול את האוכל הזה. האם אני בדיבור שלי יצרתי אצלו את הרצון? לא, אם הוא לא היה יצור אנושי שיש לו, נקרא לזה, תאוות האכילה, שום דיבורים שלי לא היו עוזרים. אני רק קישרתי בין האוכל הספציפי הזה לבין הרצון לאכול וליהנות מהאכילה שקיים אצלו כבר. אבל אין דרך, אני לא יכול ליצור רצון אצל מישהו. אם אני רוצה ליצור רצון אצל מישהו לצורך העניין להיות אדם ישר או לעבוד את השם, אני לא יכול להסלם דבר כזה. אני יכול להביא לידיעתו ולצייר לפניו בצורה מוחשית משמעויות של דברים כדי ליצור, כדי שהרצון... הרצון מתעורר כשיש משהו שרוצה אותו. הרצון נמצא, אם אני רוצה לאכול ואין לי אוכל בסביבה, הרצון לאכול לא... לא, לא פעיל עכשיו.
אני לא רוצה לאכול, אני עושה, אבל פתאום אני מריח משהו באמת טעים, אז אני באותו רגע.
אני מסכים שיש כזה בחינה, אבל עדיין מקור הרצון הוא באדם עצמו. יש בחינה שאתה יכול לתקשר איתה, נעסוק בזה קצת בהמשך. וזה מאוד מאוד חשוב להבין את זה, שאתה מבין, אנשים מדברים הרבה על זה שהחובה... תביא, למה לא? תודה רבה. האנשים רוצים לעורר את עצמם ולעורר אחרים לעבוד את השם, לעשות את הטוב ואת הישר, וזה חשוב ונכון. הדרך לעשות את זה חייבת לעבור דרך הרצון של האדם. והרצון הוא כוח החיים של האדם, וזה מאוד 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 משמעותי. אני רוצה להביא דוגמה, אני הזכרתי את זה כמה פעמים, בתקופה למעלה משנתיים יש מלחמה באוקראינה. כשהמלחמה התחילה, אז גורמי המודיעין של רוב מדינות העולם שעסקו בנושא הזה, כולל גורמי המודיעין באוקראינה, סברו שהמלחמה הזאת תיקח בין שבוע לשבוע וחצי, ופוטין יכבוש את אוקראינה לגמרי. זה לא קרה בסוף, למה?
פוטין לא רצה.
מה?
פוטין לא רצה.
למה?
הוא לא רצה. מעולם לא רוצה לכבוש את
זה. זה התיאוריה שלך. לי יש תיאוריה אחרת. לי יש תיאוריה אחרת, והיא הרלוונטית בשבילי. היא הרלוונטית בשבילי. מה שקרה והפתיע את כולם, זה דבר מאוד מאוד נפלא. כי המחשבה הייתה שהעם האוקראיני לא ילחם. ולמה? כי אדם יודע, כולם יודעים, שמלחמה היא לא דבר נחמד בכלל. ואנשים בהיסטוריה יצאו למלחמה כשאימו על החיים שלהם, כשאימו על הבית שלהם, על הנשים שלהם, על הילדים שלהם. אבל אם יש מישהו שלא רוצה לקחת לך שום דבר, לא רק רוצה להחליף את השלט מלמעלה, שבמקום אוקראינה יהיה רוסיה, למה שאנשים ילחרו? והתברר שקם מנהיג לעם האוקראיני, שהצליח לדבר עם העני הפנימי שלהם, ולעורר את הכבוד הלאומי, את כל החוויות והרגשות הללו, והצליח לגרור ולקחת מאות אלפי אנשים למלחמה. אני לא יודע כמה הרוגים יש שם וכו', והעם האוקראיני בגדול נאבק. מה זה אומר?
רק הרוגים יש
לו את הלחימה. לא כמה חיילים. לא משנה, אני לא עסוק עכשיו... אני לא עסוק עכשיו לא בשאלת הצדק ולא בשאלת האוקראינה, הנושא לא מעניין אותי. אני רק מתכוון לומר, מה בעצם התהליך? אם אתה רוצה להניע אנשים, אתה צריך למצוא את הדרך לתקשר עם השמן, עם כוח החיים שלהם, עם האני הפנימי שלהם. זה כל התהליך החינוכי. כל תהליך חינוכי זה מה שהוא עושה. לפעמים אנחנו עסוקים בדברים אחרים, רוצים לעצב את המציאות של הזולת כדי שהוא יפעל. אני יכול לעשות את זה במידה מסוימת, כן? אני יכול להגיד לבן אדם. אמר לי פעם בחור מבוגר שאמא שלו היא שתלטנית. שאלתי אותו, במה הדברים אמורים? בן אדם בן 30, שאמא שלו לא מוכנה שהוא ייסע על אופנוע. אמרתי לו, איך היא עושה את זה? כאילו, איך היא אמרת? לא, היא לא נותנת לו כסף לקנות אופנוע. אמרתי לו, זה לא השתלטנית. אתה רוצה להשתלט עליה, לקחת את הכסף למשהו שהיא לא רוצה, והיא לא נותנת לך. כן? זה פשוט, כן? ספר לך סיפור משעשע שהיה בדידי אבי עובדה. אני, מה? אתה
מגודל,
לא שומע.
באמת הוא ילד.
בסדר? לא, אני לא, אני לא נכנסתי עכשיו לדיון אם אופנוע הזה טוב או לא טוב. לא זה היה התפקיד שלי בהקשר הזה. אבל אני אספר לכם סיפור משעשע. כשאני הלכתי להתארס לפני 30, כמעט 30 וכמה שנים, אז יצא לאור לראשונה הדבר הזה שנקרא דור ישרים. ותפס אותי הרעיון שאני רוצה לעשות בדיקה כזאת, אבל זה היה ממש חדש. וזה עדיין לא עבד כל כך מאורגן כמו היום, שעושים בחורים בדיקות ביחד, מגיעים לאירוסים כבר זה עשוי, שנקרא. אז אחרי שסיכמנו, היה צריך לדחות את הסיפור בעוד שבוע וחצי. וזה היה מאוד, פתאום אבא שלי שמע על זה לראשונה, ואני חושב שגם חמי כמעט לא שמע על זה קודם, ומה פתאום, ומה פתאום, ואני רציתי. עכשיו, כיוון שבעיתון התפרסם שרב שלמה זלמן אוירבך מאוד תומך במפעל הזה, אז חשבתי שאני אלך אליו, ואני יוצא לו תשובה, שזה טוב ונכון, ואני אוכל להגיד לו על המבוגרים שרב שלמה זלמן אמר. באתי אליו, הוא ממש אמר לי, מה פתאום? מה פתאום שאני אגיד לך לעשות את הבדיקה הזאת? כל כך סיכון רחוק, מי יכול להגיד שאתה עושה את הבדיקה כזאת? שאני אגיד לך לא לעשות? מה, אני השתגעתי? מה אני צריך שאם חלילה יקרה משהו זה יהיה לחיותי? לא רוצה לענות לך. כל מה שאתה אומר בשמי הוא לא היה ולא נברא. אתה רוצה לשקר, אתה יכול לשקר, אבל אני אין לך. קיצר, התאכזבתי, ואז הוא אמר לי... מה?
כן או לא?
לא, אלא,
אני לא צר ואז הוא אומר לי, אבל רגע, אני רוצה שלי אחת להבין. מי רוצה לעשות את הבדיקה? אמרתי לו, אני, ומה אתה בסיפור? אמרתי לו, אני החתן, אז מי יכול להגיד לך לא? ואז הוא אומר, תגיד לאבא שלך ולשבר שלך שאני אמרתי שאם לעשות בדיקה או לא לעשות בדיקה, אין לי עמדה. לא אומר כלום. אבל היחידי שיכול להחליט זה אתה. ואם הם רוצים להתארס, הוא אומר, אבא שלך רוצה בלי בדיקה, שנעשה, הוא להתארס איתה. הוא אומר, לאבא שלה אני לא יכול להגיד את זה. זה לא עובד. פשוט, הוא פתר לי את הבעיה, כן? כמה זה חכם ופשוט. אבל זה בדיחה, זה לא קשור לנושא שלנו. צריך אבל להבין טוב ונכון. אם אנחנו רוצים שדברים יקרו, צריך למצוא את הדרך להפעיל את הרצון. בשביל זה יש פתילה. מה עושה הפתילה? אז הפתילה עושה שני דברים. שני דברים. הדבר האחד היא עושה שהיא מממנת, או לא, לא, היא מנננת.
כוח החיים
בא לידי ביטוי ברצון. דרך אגב, אולי לא רק ברצון, גם בכאב. כן, גם בכאב, דברים שמפריעים לי. כן, החיים זה פשוט. כל פעילות מגיעה משם. הפתילה, מה עושה הפתילה? אז צריך לעשות סתם, זה מעניין. יש חומרי דלק כאלה שאפשר להציט אותם בלי פתילה. כמו בנזין וכו'. אבל שמן אי אפשר להדליק בלי פתילה. זה הסדר. אין לו עדים, לכן זה ככה, לכן הוא לא ניצד. הוא מכבה את האש, אם אתה לוקח גפרור ומכניס לתוך כוס מלאה שמן, האש נכבט וזה לא נדלק. אבל הפתילה מאפשרת שאפשר יהיה להציט, זה דבר אחד. דבר שני, הפתילה יוצרת מינון נכון של הבערה. אם יש לך כוס מלאה שמן ואתה רוצה שהיא תדלק מהר, אתה עושה פתילה עבה, יוצאת אש גדולה יותר, ושם נגמר תוך זמן קצר. אם אתה רוצה אש שתדלק הרבה זמן, אתה עושה פתילה דקה יותר, יש אש, מגיע פחות שמן בכל רגע נתון, והאש היא קטנה יותר, והיא מחזיקה יותר זמן. זה העיקרון של הפתילה, והמשמעות של זה באדם היא שני דברים, ואותם שני דברים שהם אחד בעצם. האחד הוא, אם רוצים להצית את האש, שוב, הפתילה אין בה כוח בעירה. כוח הבעירה מגיע מהשמן, אבל הפתילה מכוונת כמות של שמן במקום מסוים, בצורה מסוימת שמאפשר הצתה. אם אתה רוצה להצית את האדם, אתה צריך למצוא איזה כוח בנפש של האדם יכול להתחבר כאן, יכול להעיר כאן. זה הסוד של החיים. אם אני רוצה להניע אנשים, בסוגריים, להניע אנשים זה לא דווקא אנשים אחרים, זה גם להניע את עצמי. אם אני רוצה להניע את עצמי, צריך להיות מקום שבו יתגלה. כמו שדיברנו קודם על מה שנשיא אוקראינה הצליח לעשות עם העם האוקראיני, לדבר אל ליבם ולהצית אותם. הוא מצא טיעונים, הוא מצא ציורים, הוא מצא דיבורים שמתקשרים עם הרצון הפנימי, עם הכבוד הפנימי של האדם, והצליח לעורר את זה. הוא לא הצית את, הוא הצית את האש, אבל הוא לא הבערה. הבערה, כל אדם שפועל, פועל מכוח החיים שבקרבו. אבל התפקיד שלנו, גם כשעסוקים עם עצמנו, ודאי כשאנחנו עסוקים עם לחנך, הרבה פעמים אנשים תופסים את החינוך, וזה נכון שחלק מסוים בחינוך הוא משמעת. משמעת זה אומר, אני יוצר לך גבולות, אתה לא יכול לעשות יותר את זה או את זה או את זה, וזה חשוב. זה חשוב גם ודאי בחינוך של ילדים, ודאי, וגם בחינוך של מבוגרים. החוק לצורך העניין עושה דבר חשוב מאוד, מה שנקרא המשטרה. כוחות השטר. הם עושים... מה? השיטור, בכמה וכמה שפות, בכמה וכמה שפות יש קשר בין שטר למשטרה, בין פוליס לפוליסה. הסיבה לזה היא ככה, כי השטר, כמו המשטרה, קובע את הסדר הנכון. זה התפקיד של שטר. כן? בהקשר מסוים כמובן, השטר לא עושה את זה כנגד גנבים. השטר... מה? אתה
רואה למה יש
שווה
להעיר,
תראה איזה הרכמה קיבלנו. כן, גם באנגלית למשל, פוליסה משטרה, פוליסה זה שטר, שטר פוליסה של ביטוח, אנחנו בדרך כלל מכירים. מה?
ביידיש לדוגמה.
ביידיש שטר זה שטר. ודרך אגב, משטרה זה פוליצי, ביידיש, זה בגרמנית ככה. מה?
פוליציאים.
לא, לא שותף לשפה הזאת. אז אני רק רוצה, אבל יש ערך וחשיבות. שוב, דיברנו קודם על מוכרח. יש מצב שבו אני לוקח, אני, החברה, לא משנה, אני לוקח בן אדם מסוים, ושם אותו בחדר סגור, ולא נותן לו ללכת. לא פעלנו על הרצון שלו. פעלנו על האפשרויות שלו לפעול. כן, אז יש לזה, בסיטואציות מסוימות בחיים, יש לזה מקום. אולי גם אדם כלפי עצמו יכול לקחת משהו שיש לו בבית שעושה לו נזק וכולי ונזרוק אותו מהבית. שלא תהיה לי אפשרות לעשות את זה. אבל כל פעולה שהאדם עושה תלויה בזה שהוא רוצה אותה. החוכמה היא למצוא דרך להצית את האדם. אני רוצה להשתמש במשל של ספר שנקרא דעת תבונות. ספר דעת תבונות בנוי על ויכוח בין השכל והנשמה. זו צורה ספרותית. להציג את הדברים, אבל זה בכל אופן מחכים מאוד. הנשמה שואלת והשכל משיב. אז הנשמה שואלת מכוח הכאב והמצוקה שיש בה. ממש ככה. מכוח הכאב והמצוקה שיש בה. למשל, הספר מתחיל בזה שהיא שואלת על המסיבות הגדולות המתהפכות בעולם, שנראות תמיד הפך ההשגחה. זאת אומרת, הכאב של האדם שהוא רואה דברים שנראים לו חוסר צדק, נראים לו עיוות וכולי, הכאב הזה הוא מניע את האדם. עכשיו, השאלה הזאת יכולה להביא בן אדם להתרסקות, יכולה להביא אדם לדיכאון, יכולה להביא בן אדם לכפירה, אבל אם אדם, וזה התפקיד של השכל, להביא את התשובה הנכונה שהנשמה יכולה להביא, חשוב להבין שתשובה נכונה היא לא רק תשובה נכונה כלפי האמת, היא חייבת תשובה נכונה שמתאימה להשיב לכאב של הנשמה. כן, אם אני אקח טיעון שהאדם המסוים הזה לא יכול לקבל אותו, או כי הרמה השכלית שלו לא מתאימה, או כי הרמה הנפשית שלו לא מתאימה. הרמב"ם כותב שאנטיגנה שיסוכו אמר, אבו כעבדים משמשים את הרב שלא על מה תקבל פרס, ובזה הוא גרם לצדוק ובייטוס לכפור. כי הם לא היו בשלים להבין את הרעיון. אמרו, מה זה הדבר הזה לעבוד לשמה? אין דבר כזה, מה פתאום? אדם שאומר את זה, כנראה בתוך ליבו יודע שאין שכר. ככה זה, ואומר הרמב״ם, אומר הרמב״ם בשני מקומות, בפירוש המשנה באובס הוא אומר, על זה נאמר חכמים היזהרו בדבריכם. מיד אחר כך. ובגלל ששם מתוכם ילדו לשקר, ובהלכות כתוב, וזה שמעתי, ראיתי שהרב וולבן כותב את זה, הרמב״ם כתוב בהלכות תשובה, שהוא מדבר על הדרגה שנשמע, ומגלים להם רז זה מעט מעט. זאת אומרת, כשאתה לוקח שיש דבר שנקרא אבוי דה לשמוע. כן, אני אמרתי, הרמב״ם כתב את זה, מכאן ראיה שהוא לא מתכוון שכולם ילמדו את הספר, או כן, אם אתה כותב לכולם, לא יודע איך פותרים את הבעיות האלה, איך כותבים בספר שאסור לספר לאף אחד ש... אז בסדר, לא נניח, אבל הרעיון... כרגע הרעיון הוא רעיון חשוב לנו להבין. הרעיון הוא חשוב מאוד. הרמב״ם לא מספק בזה שהרעיון הוא נכון. הוא אמר לך שחשוב להבין איזה רעיון יכול לקבל איזה בן אדם. ואנשים צריכים, המחנך והלומד, אני הייתי נער צעיר בן 14 וראיתי אצל סבא שלי, עליו השלום, ספר ראשית חוכמה. יש לי גם בבית הספר הזה, במהדורה חדשה ויפה, אבל שם בשער היראה יש ברייתא כזאת שנקראת מסכת הגיהנום, ועיינתי בה. וסבא שלי ראה את זה ואמר לי, אל תסתכל בזה, זה לא עושה טוב לאף אחד. אז שאלתי אותו למה, כי אני צעיר? הוא אומר לי, גם לבוגרים זה לא טוב. ועד היום יש לי את הספר בבית, קראתי את רובו, ואת הזה אני לא קורא. למה? כי זה לא עושה טוב לאף אחד.
אין הרב מספיק חוסן נפשי לקרוא את זה ולקחת את זה
בפרופורציה? אני לא יודע להגיד לך, לא יודע מה כתוב שם.
אני אומר לרב שגט.
שמע?
מי שקורא את זה, יכול
להתחם את זה. לא יודע, אני יכול להגיד לך, אני יכול להגיד לכם, אבל יש פה דבר עקרוני והוא משמעותי. אז הצצתי. מאז לא, אני ילד ממושמע. באופן עקרוני לפחות. אתה יודע מה, יש דברים שיש לי יצר אורה מאוד חזק, אבל דברים, כן, אני חוזר ואומר עוד פעם, הרעיון שעומד מאחורי הדברים הוא שהתפקיד של השכל הוא להנגיש, נקרא לזה ככה, לחבר, להציט את הנשמה. שוב, האור, האש עצמה, השמן עצמו, האנרגיה נמצאת באדם. שום ספר לא יכול לתת אותה. שום דרשה לא יכולה לתת אותה. לפעמים אנשים נראה להם שכשהם שומעים דרשה והרב מאוד מאוד מתלהב, אז הוא מצליח להציט אותם. הנכון הוא שהוא הצליח לנסח דברים ולצייר אותם באופן כזה שמתאים לאני הפנימי שלהם. אני הפנימי שלהם באופן שהוא יוצא, שהוא כבר זמין. כביכול יש עומק ועוד עומק ועוד עומק בתוך האני, ורק חלק קטן כבר מוכן לצאת לפעולה. יש דברים שאולי אני צריך לגדול יותר ולהתחכם ולהחכים יותר או יותר לעבור זמן, לא משנה, כדי שאני אוכל להיות מוצט בדברים האלה. אז התפקיד הראשון של הפתילה הוא, וזה בעצם התפקיד של התבונה של האדם, להורות לאדם איך להציט את האדם, אם זה חניכים ואם זה האדם את עצמו. זאת אומרת, בעצם כל לימוד התורה בנוי על זה, כי חלק גדול מהשאלות שאנחנו שואלים בלימוד הן לא שאלות של השכל. חלק קטן הן שאלות צריך להיות. שאלות שאומר, איך מסתדר מה שכתוב פה עם מה שכתוב שם. רוב השאלות, השאלות ביקשיות. ראינו, הן זעקה של העני הפנימי שזועק, למה ככה? למה ככה? והאומנות היא ליצור את התיווך הזה. זה בעצם הפתילה עושה. הפתילה יוצרת תיווך בין הקול של העני הפנימי לבין, נקרא לזה, התביעה שטובעת את האדם. התביעה או הזמנה או לא משנה, כאילו הקריאה שלה, אנחנו קוראים לאדם לתקן את מעשיו או לעשות נכון.
התפילה היא בעצם, יש לי זעקה פנימית, זה התפילה
נר. תסתכל על נר ותראה, בעזרת השם עוד יומיים שלושה תביק נרות חנוכה. מה עושה הפתילה? התפילה, דבר ראשון שהיא עושה, היא מאפשרת להציט את הנר. השמן אי אפשר להדיק אותו. מה היא עושה? לוקחת טיפה שמן, בכמות כזו שהשמן, האש יכולה לתפוס, וככה אתה יכול להדיק. היא יוצרת את החיבור בין השמן לבין האש. האם לפתילה יש כוח בעירה? לא, פתילה לא יכולה לדלוק. היא יכולה להישרף תוך דקות. היא לא הנושא. הנמשל, השכל הוא כלי.
השכל הוא הפתילה?
כן. השכל, התפקיד שלו... השכל הוא הפתילה. הפתילה היא מטווחת את החיים, את השמן עם האש. השכל מתווך בין העני לבין התורה. או לא רק התורה, זה נכון גם אם אני רוצה להביא בן אדם אני יכול להגיד לכם דוגמה אישית. אני במשך 31 שנים, 31 שנים הייתי מעשן. כן, ידעתי שזה מזיק, אולי לא מההתחלה ממש, אבל בשלב מסוים ידעתי שזה מזיק, גם הרגשתי שזה מזיק, ועדיין לא היה לי כוח להפסיק לעשן. היה צריך איזשהו טיעון אחד. הייתי, קראתי הרבה מאוד דברים שגרמו לי להדיק עוד סיגריה, כן? קראתי כמה המעשן הוא חסר אחריות, כמה מעשן, הרגשתי אשם בזה, והרגשתי רע, זה עשה לי לא טוב, ואמרתי, הפתרון האמיתי לתחושה הקשה הזאת זה להדיק סיגריה נוספת. עדיף שתיים. כן, בהחלט, עד ש... קרה, שוב, זה צירוף, זה הצטרפות של הרבה דברים. אז לא הייתי צריך לחזק את הרצון להפסיק לעשן, זה לא נכון. כי אם הרצון שגרם לי להפסיק לעשן, זה הרצון לחיות ולהאריך ימים בבריאות. הרצון הזה היה קיים מאז ומתמיד. כל אותם 31 שנים שישנתי, דאגתי לבריאות שלי בהרבה מאוד אפשרות תחומים נוספים. למה עשיתי את זה? כי רציתי להיות חי ובריא. אז מה הקשר? כי לא ידעתי שהעישון מזיק? ידעתי. רק אף אחד מהידיעות האלה לא התאימה. לא הצליחה להתחבר עם רצון החיים. וצריך בשביל זה לנסח את הניסוח המדויק. לפעמים שאתה אומר לבדם יודעי חריף, יודעי חריף, אתה בעצם אומר שאני רוצח. לא, אני לא יכול לקבל את זה. כן? באמת, מה שהיה, אני לא יודע אם זה, זה גרם, אבל הקש ששבר את גב הגמל, או שתיקן את הנפש שלי, הייתה אחות בקופת חולים, שנתנה לי, אמרה לי איזה במשפט אחד, ונתנה לי איזה חוברת כזאת, שמראה, אנשים רבים הפסיקו לעשן. כמה אנשים, במספרים גם, כמה אחוז מהאנשים הפסיקו לעשן, וכמה זמן זה לקח להם, נתונים כאלה. כן, אני דרך אגב, חזרתי אחר כך לאחות הזאת, למרות שלא הייתי צריך לעשן, כדי להגיד לה שזה גרם לי להפסיק לעשן. למה זה גרם לי להפסיק לעשן? כי היה מספיק סיבות, כן, ולא צריך, כל אדם שמעשן כמעט יוציא אנשים לדירים שמצליחים לעבוד על עצמם, לספר על עצמם שזה לא מזיק. זה לא רציני. אז את פשוט צריך למצוא את הדרך איך לתקשר, שהמידע יהיה מסוים, מתאים, ממומן, לא ממומן, מנונן, יש כזאת מילה, עם מינון נכון שמתאים לאדם המסוים הזה. כן, כמו שכל אחד מבין שאם אני אקח פרק איזור נשך ועמד עם ילדים בגיל 5, זה לא יעבוד. אף פי שהנשמה שלהם היא נשמה אלוקית, והתורה הזאת היא תורת השם תמימה. למה זה לא עובד? כי אין פתילה, אין דרך לחבר את התורה הזו עם האדם הזה. הכלים לא מתאימים. הכלים לא מתאימים. זה נכון באופן קל וכולם מבינים שזה עניין של הבנה של הטקסט. אבל לפעמים יש הבנה של הטקסט, אבל אין יכולת להתחבר לרעיון, הרעיון הוא חריף מדי. לא מתאים לאדם שנמצא פה. זה בעצם התפקיד של הפתילה, וזה חלק מאוד מאוד מרכזי בעבודת החינוך. ודאי כשנראים על ילדים ועל על, על אדם שמחנך ציבור ופונה לאנשים, הוא צריך למצוא את הדרך לדבר עם עצמם. אבל גם כשאדם מדבר עם עצמו, זה קצת תהליך יותר מורכב. כאילו אני יודע שאני מחפש דרך איך להסביר לעצמי. כן, זה נכון. כל פעם שאני לומד תורה אני עושה את זה. כן, כשאני אגיע לסוגיה שאני לא מבין אותה, מה שאני עושה זה קודם כל מנסח את השאלה, שזו השאלה שברובם ככולם שאלות רגשיות. רוב ככל השאלות הן שאלות רגשיות. האנשים שאלות רגשיות, שוב פעם, למה זה כואב לי שזה כתוב כך? והורא יש, שאם אני עסוק בטקסט שהוא לא מעניין אותי, אני לא חושב שום קושיה. אני אגיד לכם וורט של הארי, וורט נפלא מאוד, על הגדה של פסח. היום לא...
השכל עוזר לנסח את השאלה.
וגם עוזר לחפש את הניסוח הנכון של תשובה שעונה לנפש. כן, להתאים, ליצור את התיווך, ליצור את התיווך בין השמן לבין האש.
האש זה הפעילות?
האש זה הפעילות, כן. כן, יגיע אחר כך לאש. אבל זה דבר ראשון. דבר שני, אני רוצה להגיד דבר שאריזל אומר על שאלות. אבל אני אתחיל עם מעשה שהיה. הייתי פעם, היה לי תלמיד בישיבה דרך השם, תלמיד שהיה לי איתו קשר, יש לי איתו עד היום קשר טוב מאוד. ובאותם ימים הוא היה בחור בישיבה דרך השם והוא התארס, והירוסים שלו, אבא שלו דיבר, ואבא שלו אמר בדרשה שהוא אומר, אני נכשלתי כאבא להיות אבא של הבן שלי, ואני שמח שהוא מצא אנשים אחרים שהם ידריכו אותו וכולי בישיבה, והם הוליכו אותו, מה שנקרא, על דרך תורה. ואני מאוד מאוד לא אוהב את הדברים האלה. אני לא רוצה אף פעם למלות מקומו של אף אבא. יש לי ברוך השם את הילדים שלי, ואני מקווה להיות להם אבא טוב כמה שאני רק יכול, אפילו שעכשיו הבן שלי התקשר ולא עניתי לו. אבל בעיקרון, אז אמרתי את השעה כזאת. התחלתי עם בדיחה, מעשה באדם שהולך ברחוב עם אבא שלו, ושואל את אבא של השאלות. אבא, למה השמש זורחת ביום ושוקעת בלילה? לא יודע. אבא, למה החנויות פתוחות בלילה? פתוחות ביום וסגרות בלילה? לא יודע. אבא, למה לסוס יש רגליים ולמכונית יש גלגלים? לא יודע. אבא, מפריע לך שאני שואל אותך הרבה שאלות? לא, אם לא תשאל, איך תדע? עכשיו, למה השאלה הזאת, הסיפור הזה הוא בדיחה? כי אם באמת האבא לא עונה כלום, קשה מאוד להניח שהילד שואל. אבל התפקיד העיקרי של אבא הוא לא להשיב תשובות לשאלות, אלא לאפשר לילד לשאול. כמובן, כדי שזה יקרה, צריך גם לענות לו באחוז מסוים של השאלות. אבל זה לא המטרה העיקרית. כן? והאריזל אומר דבר מעניין מאוד. אריזל אומר ש... כי השאלות יביאו אותו, השאלות מבטאות קודם כל, מוציאות לפועל את העני הפנימי, את ההתעניינות שלו. וגם זה יביא אותו בסוף לענות תשובות כאלה, אחרות, גם לא נורא לחיות עם שאלה. השאלה היא דרך של חיבור, היא דרך של יחס. אומר האריזל, שכתוב בגדה של פסח, כנגד ארבעה בנים דיברה תורה, אומר האריזל שבן, אני לא נכנס למבנה הכללי של הרעיון, אבל העיקרון הוא זה שיש בן, הבן צריך תיקון, אומר האריזל. התיקון של הבן הוא בזה שיש לו מה. שיש לו מה. שלושת הבנים הראשונים, יש להם מה. יש להם שאלה. השאלה היא הדרך לתקן את הבן אדם. אפילו הרשע ששואל שאלה מטריסה, עדיין זה איזשהו ערוץ של תקשורת. מי שאינו יודע לשאול, הוא הבעיה. ואת פתח לו, תנסה אתה למצוא דרך איך לפתוח את הפתח. אבל עצם השאלה היא שאלה, וכמובן, עדיף שאלה של חכם היא שאלה של רשע. ואולי יש לחקור אם עדיף שאלה של טעם אשר שאלה של רשע. אבל ברור שמי שאני יודע לשאול הוא סגור. כמובן, אני אוסיף שאם השאני יודע לשאול זה עניין של גיל שנתיים, שלוש, אז זה הוא מויבר, בעזרת השם הוא יגדל והכל יהיה בסדר. אנשים מבוגרים שאינם יודעים לשאול, אנחנו בבעיה רצינית איתם. למה? כי השאלה היא בעצם מאפשרת את הבעירה. אז דיברנו על, והדבר השני שפתילה הוא המינון הנכון. כן? איך לעבוד את השם בצורה שמקיימת את החיים, מקיימת את האדם. האדם יכול להיגרר למצב שבו הוא עובד או מעט מדי, זה קורה, או יותר מדי. בשני המקרים התוצאה יוצאת לא נכונה. כן? או שהאש לא מספיק טובה, שלא עושה אור, זה פירור כזה של שלבת קטנטונת כזאת שאפילו להגיש אליה גפרו אותה לא יכול. זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה שיוצאת שלבת גדולה מדי ששורפת וגומרת את השמן וגומרת את הכל. עכשיו, במובן הפשוט שכולם יודעים אותו, זה השמירה על הגוף ועל צרכיו. כן, אדם שיקבל על עצמו לצום, לא יודע כמה תעניות וכולי, כולם מבינים שזה לא... נדיר שיש אנשים שמסתבכים בזה, אבל אני חושב ששוב, אנחנו ביחס לנפש של האדם. האפשרות של אדם לעבוד את השם תלויה במקום שבו הוא נמצא, שיש מספיק שמן פעיל כדי להזין את האש הזו. אם אתה יוצר שמן יוצר להבה שאין מספיק שמן, אין מספיק אנרגיה זמינה, אין מספיק חיים בשביל להפעיל את האדם, התוצאה היא מוות. מוות לא פיזי, מוות נפשי. כן, מוות נפשי, וזה דבר שצריך תמיד לדעת אותו. האופן הנכון שהאדם עובד השם צריך לחיות, זה אופן שעובדת השם גורמת לו, נחת רוח ויישוב דעת. כן, זה לשון הרמח"ל בפרק א' של מצוות השמיים. כן, התורה ניתנה לטוב לנו כל הימים. אמר לי הרב וולבה, שאלתי אותו, יש ספר שנקרא אמת ואמונה, זה ספר על הרבי מקוצק, ויש שם הרבה דברים. אז שם יש סיפור שהקוצקר אמר שכל המשלים של המגיד מדובנה הם טובים, אבל יש שלושה משלים שהם ברוח הקודש. האחד מהמשלים, אחד נראה לי שכתוב שם שלא זכרו מה הוא היה, ואחד אני לא זוכר. אבל אחד אני זוכר, וזה שאלתי את הרב וולבה, מה המשמעות של ברוח הקודש? הוא אומר שם על, לא אותי קראת יעקב כי הגעת בישראל, משל לאדם, שאיזה סבל מביא לו את החבילה, והסבל מגיע מזיע, מוטש, אוי כמה היה כבד. הוא אומר, אם זה סל כבד, זה לא הסל שלי. הסל שלי היה קטן, היה בו מיליונים של דולרים, אבל זה לא כבד. כן, לא אותי קראת יעקב. אדם בא לקדוש ברוך הוא, אומר לו, רבי יושע, עבדתי כל כך הרבה שנים, סיגוון ביטר, זה היה מר. שנים ארוכות סבלתי. אומר לו, קדוש ברוך הוא, זה לא החבילה שלי. זה לא החבילה שלי. התשובה היא, אז שאלתי את הרב וולבה, מה פירוש הזה ברוח הקודש? הוא אומר, אני לא יודע להגיד לך מה זה רוח הקודש, ואני לא יודע מה התכוון הרבי בקוצק. אני יכול להגיד לך מה אני אומר. המשל הזה הוא אמת לאמיתה. בעשרות שנים של חינוך, ככה הוא אמר, אני יודע, שאם יש בן אדם שהחיים של עבודת השם לא גורמים לו נחת, לא נכון. צריך למצוא איפה הטעות נמצאת. לפעמים הטעות היא קטנה וקלה לתיקון. לפעמים הטעות היא יותר מהותית. בסופו של דבר זה גם אומר שאין עבודת השם אחת לבן אדם. כיוון שמצב האדם, מצב החיים של כל אדם הוא שונה, יהיו תחומים שבהם יהיו הבדלים בין אדם לאדם. וכאן גם מגיע הזרה הגדולה שהגרו הזהיר כמה וכמה פעמים, שאסור לאדם לקפוץ מדרגס. אסור לאדם לקפוץ מדרגות, הכוונה היא, הוא לא יכול לעלות למקום שבו עבודת השם לא מתאימה למציאות שלו. הוא צריך ללכת בהדרגה. אחרי שהוא יעשה את שלב מסוים, ייתכן שהוא יתקדם יותר, והוא יוכל להתקדם הלאה. אבל צריך להתאים...
אחד שחי 10 שנים כל הזמן, מאיזה לחץ כזה, שהוא כל הזמן, לפחות ככה הוא מרגיש, שהוא היה במדרגות שהן לא שלו. יש מצב שהוא עכשיו, כמו ילד בכיתה חטקים, אשכרה הוא צריך להתחיל...
כן? לא מסובך, גם לרדת לכיתה חטא, הוא צריך לעשות את זה בהדרגה. אבל... כן, הגוין אומר על הפסוק, איוול את אדם תצלב דרכו, הוא אומר שהאדם קופץ מדרגס בתוך איוולתו, ואחר כך זה מקלקל לו את עבודת השם, ועל השם ידף לי בו, הוא אומר למה השם לא עוזר לי. ואז הוא מוסיף משפט, והביל הוא הרע הגמור. זה הכי רע. אמרתי שהמשפט הזה בא להגיד שהאיסור לקפוץ מדרגס הוא לא איסור דרבונו. כי מיני יהיה ספק, הצעד הזה, מקפיצת מדרגס, לא, ספק זה רעי זה לחומות. כן. הדבר הזה, דברים הם פשוטים והם נכונים במציאות, וכולם יודעים אותם. אבל כן נכון לחשוב, זה המהות של הפתילה, ליצור חיים נכונים, ליצור חיים אמיתיים. אם אדם ילך בדרך מסוימת, נגיד שהוא ישיג הישגים גבוהים, אבל האני הפנימי שלו יהיה מנותק, או לצורך העניין הוא לא יוכל לקיים בצורה הזאת את החיים משפחה שלו, אז מה רווחנו? זה לא נכון. זה מאוד מאוד בולט, ושם כולם מבינים את זה, כשאנשים חוזרים בתשובה, אנשים שמתחילים דרך חדשה של עבודת השם, שכל האנשים שעסוקים בתנועת התשובה, או בדרך כלל אנשים מודעים לדבר הזה שאסור לקפוץ מדרגס, כן? היה בחור שהגיע לפתחי עולם, והשבוע ימים בישיבה, כן? התפלל שחריס מנחם איירי בלי כיפה. וניגשו אליי כמה בחורים, אמרו לי, מה זה? אין דבר כזה, אפילו יאיר לפיד מגיע לבית כנסת לובש כיפה. אמרתי להם, יאיר לפיד מגיע לבית כנסת לובש כיפה, כי הוא בא לבקר. הוא לומד כיפה מתוך נימוס. האדם הזה, אתה לא רוצה שהוא ילבש כיפה מתוך נימוס. שלפני חודשיים, אם היה בא לבקר, הוא היה לובש כיפה. הוא הולך לעבור שינוי. תן לשינוי הזה זמן. תן לשינוי הזה מקום. תן לשינוי הזה את התהליך לעבור. אתה יודע מה המשמעות של ההחלטה לשנות את הזהות שלי ולהתחיל ללבש כיפה? זה מהפכה. עברו שבועיים. שבוע וחצי, לא זוכר בדיוק כמה זמן. ואדם לבש כיפה. מה הרווחנו בזה שנתנו לו את השבוע וחצי הזה? שזה תהליך שהוא הבשיל אליו.
שהוא לבש אותם,
יפה, גדל אותם מדויק, שהוא לבש, שזה בא מהאני הפנימי שלו, שזה יתחבר לאני הפנימי שלו, וזה התפקיד של הפתילה. עכשיו, הדבר הזה נכון גם אצל אנשים שגדלו בבית תורני. נכון שבדרך כלל הם לא צריכים ללכת בהדרגה ולהתחיל לשמור שעה אחת בשבת, רק שעה שנייה וכן הלאה. בדרך כלל זה בסדר, לא אמרתי שתמיד, אבל בדרך כלל. אבל עדיין קצב ההתקדמות וקצב העלייה בתורה, בעירת שמיים, עולם המושגים, שבן אדם יכול לחיות בהם. אתה בא לבן אדם ואומר לו משפטים בסדר, אפילו אם הוא יכול להבין אותם ולהתחבר אליהם בהתחלה, הוא לא יכול לחיות לאורך זמן. אם זה גורם חרדה, אם זה גורם לחץ, אני לא מדבר על מושגים קליניים. זה לא צריך להגיד שזה גורם לאדם מבחינה קלינית להיות חולה. אבל אפילו אם זה גורם מועקה, חיים לא יכולים להיות ככה. עבודת השם, דברי תורה צריכים להיות מתוקים מדבש ונופת צופים, ואין חוכמות. אין חכמות, חייבים להבין את הדבר הזה ולפעול על פי זה, וזה בעצם הסיפור של הפתילה.
אם זוג לא חיים באותו דרגה, הם צריכים להגיע
לפשרה לדברים? צריכים, לא יודעים, המילה הנכונה היא פשרה. יש תחומים שיכול להיות שהוא נמצא שם, לא חייב להיות שאם היא לא מסוגלת לכוון בתפילה, הוא גם צריך לחפש דברים להיות מוטרד באמצע התפילה. אבל יש דברים משותפים שצריכים לחשוב איך חיים ביחד, כן, ודאי. מה הוא ירוויח אם הוא ייקח את הבית למקום גבוה יותר, ותוצאה שזה תהיה שבסוף היא טיפול. כן, קודם כל יש לו אחריות אליה. כן, כמה פעמים יצא לי לשמוע מרובו שגם על בעלי תשובה, אנשים שלוחצים, שעשו את הצעד הזה, והאישה עוד לא עשתה, והם לוחצים עליה לעשות את זה מהר יותר וכו', ואני מבין שזה קשה להם, מאוד מורכב, לנהל בית שהאישה מאשנת בשבת, והבעל, אל תצחק. כן, אל תצחק. ורמי שהיה אומר להם, לך נתנו לעזור בתשובה? למה אתה לא מפרגן את זה לה? תן לי לעשות את זה. אתה מונע לה לעשות את זה. זאת לא אני רוצה שהיא תחזור בתשובה. כן, היא לא יכולה לחזור בתשובה אם אתה תגיד לה לחזור בתשובה, זה לא עובד. זה לא שייך. זה לא שייך. עכשיו, אני לא אומר, יש בעיות שאין להם פתרון וצריכים למצוא להם דרך איך מתמודדים איתם וכו', נניח לשאלות הפרקטיות. אבל באמת, זה הדבר הזה, וזה מאוד 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 משמעותי. ההבנה שלא ברעש השם ולא באש השם, הדרך של עבודת השם היא דרך של של שקט, של נעימות, של ככה זה צריך ללכת. קצב ההתפתחות של האדם הוא קצב של צמיחה. אני הרבה פעמים באו אליי אנשים ואמרו לי, אם הרב יכול לשכנע אותי שצורך העניין של תורה מן השמיים. אז אני אומר להם שהשורש לשכנע הוא כף נון עין, ואני לא אוהב אנשים קנויים. אני רוצה אנשים שיצמחו ויפרחו, אני לא רוצה לשכנע אותם. אני רוצה...
איך אמרת אותו שורש?
מה?
איך אמרת לכן שהמילה לשכנע וכניע אל אותו שורש?
זו הפשט. לשכנע הכוונה להכניע אותך לאמת שאני מציג. להכריח אותך לקבל את העמדה שלי, ואני לא רוצה. זה להפוך אותך לקנוע. אני עושה את זה על ידי רובה, או על ידי כסף, ואני יכול לעשות את זה על ידי טיעונים, שכביכול משאירים אותך בלי ברירה. היה בחור מישיבת פתחי עולם שאמר לי שהוא בא לאבא שלו, ואמר לאבא שלו החילוני, אני 40 דקות שיחה, אני משכנע אותך שהכל אמת. שאלתי אותו מה קרה בסוף, הוא אומר, השיחה לא הגיעה ל-40 דקות, אחרי 10 דקות התחלנו לריב, אמרתי, היה לך נס. מה היית עושה ב-40 דקות, אולי היית מצליח? להכניע
זה לא אומר להכריח, אם אני מבין
בסדר. לא, זה לא להכריח, ברור שזה לא להכריח, אבל המילה לשכנע, זה השורש, כל המילים. חלק גדול מהמילים שלנו הם עברו...
אנחנו צריכים אבל להזדקק לזה שהמציא את השפה העברית, החליט...
לא זה שהמציא, הוא לא המציא, הוא פעל לפי הכללים של השפה. כמו לשכלל, לשכפל, לשעבד. שעבד זה מילה עברית? מילה תורנית? כן, למה? מה עשה? יש את המושג עבד. להפוך בן אדם לעבד זה לשעבד. כן, להפוך... לעשות משהו, לגרום למישהו לכתוב זה לשכתב. כן? לשכנע, להפוך אדם לקנוע.
או
בן
אדם נגיד מפעיל מניפולציה
רגשית
על מישהו.
לא, לשכנע את מניפולציה רגשית. אם אני בא עם טיעונים שכליים שמכריחים אותך להבין ככה, אני משכנע אותך. בדרך כלל זה לא עובד. בדרך כלל זה לא עובד. אני לא רוצה עכשיו להיכנס, יש לנו שיעור בימי רביעי בסוגיית של אמונה. אנחנו דיברנו על הנושא הזה ונדבר על זה בעתיד עוד, אבל...
לא, דברים שכליים...
מה שאני עושה עכשיו, זה לא שכנוע?
אולי נכשלתי, אולי נכשלתי בשכנוע. מה שאני עושה עקרונית זה מצייר דברים, זה אני באופן עקרוני עושה. לא יפה, אני אשתמש במילה לא יפה לה, אז מה אני עושה באופן כללי? אני מפתה. מפתה.
ניסיון, לא עושה ניסיון.
חלילה. חלילה, אתה יודע מה ההבדל הגדול? אני לא עסוק בלהוציא אנשים מעצמם ולהיות משהו אחר. אני עסוק בלגלות לאנשים את עצמם. לא, 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 אני עסוק בלגלות, לא, 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 לתת סוכריות זה לשכנע. זה לדלג על המחסום הנפשי של האדם. אני יכול לעשות את זה על ידי טיעון שכלי שכביכול מנצח את הזולד, ואני יכול לעשות את זה על ידי שאני נותן לו סוכריות והוא לא שם לב. הרעיון הוא אותו רעיון, לגרום לי להפעיל אותך. אני לא רוצה לגרום לאנשים, להפעיל אנשים. אני רוצה לאפשר לאנשים, אני רוצה לאפשר לאנשים לפעול.
לא, אבל לדוג דגים זה לפתה?
כן.
לדוג דגים? מה אתה עושה עם הדגים? זה לא באמת, אתה לא באמת נותן להם את ה... בוא ניקח אתכם, נשים אתכם על ה... אתה רוצה את זה? מישהו אמר לי, למה קוראים לדג סלמון? סלמון, אתה יודע למה? השם שלמה המלך, הוא מלך הדגים. אבל חשוב לשים לב, הוא מלך הדגים במטבח, לא בים. וזה משהו אחר לגמרי. זה משהו אחר לחלוטין. כן, האדם רוצה לאכול סלמון, קורא לו מלך הדגים, אבל יש דגים אחרים יותר חזקים, יותר... הקופנים, מה שאני אומר, אם אתה, מישהו רוצה באמת לפתות דג לבוא לצלחת, זה יהיה מאוד מסובך. תסביר לו מה אתה הולך לעשות איתו, וכמה זה יהיה טעים, וכמה זה... זה לא עובד, זה לא עובד.
מה ההבדל המדויק בין פיתוי לשכנוע?
המילה פיתוי היא גם מילה, כאילו זה סוג של מטבע לשון. אני פונה לעני הפנימי של אנשים, מנסה לפנות אליהם, מנסה להסביר להם למה הם רוצים את זה, או יותר מדויק. לחשוף את המקומות שבהם אולי הם רוצים את זה.
יש מחירות.
אתה רוצה להתיכל את זה, שחרר אותו, למשל לא אכפת לי לשאול.
אתה מכריח על אדם בסדר, דוגמה, אם אדם לא יגיד ששתיים ועוד שתיים זה שתיים, אתה מוכיח את זה בצעות הבאית.
אני אומר לך עוד פעם, אני לא רוצה לצאת מהנושא שאני מדבר עליו ולעסוק בזה ברחובה. בימי רביעי עסקנו בדבר הזה במקום של השכל ומה הוא יכול להגיע ומה הוא לא יכול להגיע. זה מוגבל מאוד. מוגבל מאוד. מי שבא אליי ואומר לי אני רוצה שתכריח אותי, או שנקרא שאתה ליצור מצב שלא תהיה לי ברירה אלא להאמין. אז אני אומר לו, אין דבר כזה. אין דבר כזה. אנשים...
אדם אומר לי שזה... שנכון לעשות ככה.
מה אתה צריך יותר מזה? העובדה שיש לנו מזק לבריאות היא עובדה פשוטה? אין עליה ספק?
כן, יש כוח אחר שפועל נגד השכל
שמוצא. אז זאת אומרת שאתה בא לבן אדם, אתה צריך ליצור את המצב, זה הרי מצחיק הטענה שלך. אתה צודק, אבל יש פה משהו מצחיק. הרי למה אדם רוצה להשיג סיגריות? כי הוא רוצה ליהנות בסופו של דבר. נכון? אז למה לא תסביר לו שהוא הרבה יותר ייהנה מלא לעשן? הוא יחיה יותר שנים, הוא פחות יהיה שקע במחלקות, פחות יצטרך ניתוחי לב. אתה יודע שהסטטיסטיקה אומרת, זה לא נכון, זה לא נכון, כי האדם המעשן סובל יותר ממחלות. הסטטיסטיקה אומרת שאחוז גבוה, אני לא זוכר את המספרים, של אנשים שורדים, שאנשים מעשנים שורדים את ההתקף לב הראשון יותר או שאנשים לא מעשנים. אתה יודע למה? כי זה קורה להם בגיל צעיר יותר.
זה מדע שזה כתוב לך קופסאות סיגריות,
זה עלול לבלבל, אתה אומר. כן, אבל עכשיו, מה התשובה היא? התשובה היא שכדי שאדם יתפוס את העובדה ויחווה אותה נכון, את העובדה שהעישון מזיק לבריאות, הוא צריך להתמודד עם הסתירה שזה יוצר אצלו. ואם לא עשית את זה, באמת על אותה ידיעות באופן מוצק, במקרה הטוב לא נגעת בו. בדרך כלל גם גרמת לו להתרחק בהפסקת העישון יותר. הדבר הזה הוכח במחקרים, אתה יודע? הכיתובים על קופסאות הסיגריות שאומרות, הכיתובים שאומרים על זה שכך וכך אנשים שמעשנים יש להם סרטן הריאות ואו זה פועלים, אתה יודע מה הכי פעל יותר? שזה גורם נזק לאור. שהעישון גורם נזק לאור. כי זה נזק פחות חריף. זה פחות הפחיד, פחות האשים, ובנגע באנשים הדבר, אני יכול להתמודד עם זה שאני עושה להתמין את זה כבר אור, זה לא כזה נורא, אז אני גם יכול לא לאשן. זה נבדק במחקרים. דרך אגב, חשוב לשים לב. הפרסמות החריפות...
שבעצם שיהיה כתוב שזה מסוכן...
לא, זה טוב כנגד אלה שלא מעשנים עדיין. זה מונע אנשים להיכנס לאישון.
אבל אלה שמעשנים זה רק...
נכון.
לא,
אז חברות הסיגריה
צריכים לתמוך בזה.
ברור,
אבל הם
תומכים
בזה. לא, אני אגיד לך למה. לא, אתה לא צודק, שלמה. הם רוצים שעוד אנשים יעשנו, וזה מונע מאחרים לעשן. הרבה יותר כדאי להם שעוד אנשים יעשנו, מאשר שאנשים ימשיכו לעשן.
זה לא
עוצר אותם לעשן. זה עוצר, במידה מסוימת. אני לא יודע כמה מנתונים, אבל זה אני קראתי. הפרסומת שהכי הועילה לאנשים להציק לעשן, זה הפרסומת שאומרת שהעישון פוגע באור הפנים. באור הפנים. במראה של האדם. למה זה דבר שמדבר לאדם, והוא לא מספיק נורא כדי ליצור לחץ, מועקה וכדומה. זה דבר... זה באמת דוגמה. אני רוצה רק לומר כמה משפטים נוספים על האש. משום מה, מי שכתב את הרמז הזה, נפש, נר פתילה שמן, לא התייחס לאש עצמה, זה לא קושייה, כי היה לו רק שלוש אותיות במילה נפש, הוא לא יכול להוסיף עוד עוד. אבל אני רוצה להגיד דבר מעניין שמצאתי, יש פרשה בתורה, בפרשת ויס חנון, כתוב שם ככה. הוא מדבר שם על עם ישראל שיוצא לגלות, כתוליד בנים ובנים ונושנתם בארץ וכו'. ואז הוא כתב, הוא ביקשתם משור בסשב על יקחו ומוצוסו, כי תדרשם בכל לבבך ובכל נפשך. כי כל רחום השם אלוקיך, לא ירפך ולא ישחיתך ולא ישכח את ברית אבותיך אשר נשבע להם. כתוב פה דבר מאוד מוזר. יהודי הלכו לגלות, התרחקו מהשם, עבדו עבודה זרה וכו', ויום אחד הם יבואו לבקש את קרבת השם. למה זה ילך להם? כי השם הוא כל רחום. ואני לא מבין, לכאורה התשובה הייתה צריכה להיות זה ילך להם, כי זה נכון. בן אדם לקח לעצמו לפתור תרגיל, והוא פתר אותו נכון. למה הוא פתר אותו נכון? כי יש לו שכל נורמלי, וכי התשובה הנכונה היא ככה. התשובה הנכונה של 3,000 ועוד 3,000 יוצא 6,000 ולא 5,999.3. כן? אז למה אורי זוהר לצורך העניין הגיע לידיעת השם? התשובה היא כי כל רחום השם אלוקיך. פרשת ויחזקאל, נגיד לך פרק וזה, זה במקרה גם הקריאה של תשעה באב. באופן כללי, מצווה לפרסם, שאם הציבור החרדי היה לו משאבים וכולי, הוא היה צריך להושיב קבוצה של אנשים חכמים, ללמוד פרשת ויחזקאל עקב, ולהוציא משם את כל הדברים הטובים והנכונים. פרשת מרכזיות בתורה.
הציבור החרדי היה יושב את המשאבים שלו, ושאר אותו
במקום הפרדה. לא, אני חושב ש... כן, אני לא מתפקח על זה שיש עוד צרכים לאנשים. כן, אנשים צריכים גם לחיות, אבל... צריך לאכול, אני לא... אלי, אם הייתי יכול להגיד, אני אתן להם אוכל, זה היה משהו אחר, אבל... כן, זה בכלל... לא, זה בבית חנן. שנייה. באמת, זה מדהים כמה סוגיות מרכזיות בתורה נמצאות בשתי הפרשות האלה. אז שם כתוב, דקה, אני פותח, כדי להגיד לכם כתובת מדויקת. עוד זה נעלם לי, לפני עשר סביב, בשלישי. שנייה. כן, זה בשלישי. בפסוק כפתת למד למד א', אני דילקתי פסוק, אבל זה כפתת למד א'. הוא ביקש למשומס השם אלוקיך, הוא מצאת כי תדרשנו בכל לבבך ובכל נפשך, בצר לך ומצאיך כל הדברים האלה באחרית הימים, ושבת את השם אלוקיך ושמעת בקולו, כי כל רחום השם אלוקיך לא ירפך ולא ישחיתך ולא ישכח את ברית אבותיך אשר נשבע להם. כאן כתוב לכאורה, זה, השפה של התורה היא כאילו בן אדם היה חבר של פלוני, והם הסתכסכו, עכשיו הוא רוצה לחזור. כן? אני לצורך כלל עשיתי לחבר שלי משהו לא טוב, והוא כועס עליי עכשיו. אני חוזר אליו, יכול להיות שהוא יגיד לי לא רוצה. אפילו אם אני מאוד מאוד רוצה ומתכוון ברצינות, זה באמת מתחרה. זה תלוי בלב הטוב שלו. הוא יכול להגיד לי, אחרי מה שעשית אני לא רוצה לשמוע ממך. אז התורה אומרת, אדם מבקש את השם, רוצה להתקרב להשם, השם מוכן לבוא ולענות לו, כי השם הוא כל רחום ולא ירפך ולא ישחיתך. משמע מכאן, יותר חזק זה באונקלוס, אונקלוס מתרגם, הוא ביקש למשומס השם אלוקיך, ותתבעון מתמון יד דחלתו דה השם אלוקוך. אם אתה רוצה להיות ירא שמיים, השם ייתן לך להיות ירא שמיים. המשמעות היא שהאש היא לא תוצאה טבעית נטו של הנפש, של הפתילה, של הנר, אלא היא יש בו בחינה של הערה אלוקית שחלה על האדם. זה רעיון מאוד מאוד מעניין. אני הייתי מופתע מאוד. אני אגיד לכם את האמת שתפסתי את זה בתשעה באב אחד, שקראו את זה בתורה. אני עכשיו אספר לכם סיפור. אורי זוהר ישב וחשב, ישב עם הרב זימן וחשב על סוגיות של אמונה במשך שנתיים. הוא רצה, בחן את האפשרות להיות בן אדם דתי. והוא הגיע לתוצאה הנכונה. למה?
מרבדיל גרמן
הוא ישב? כן. שכנע
אותו.
לא משנה עכשיו, הרב גרמן. מה קרה פה? איך אנחנו היינו מנסחים את התהליך? אני הייתי אומר, יש פה סוגיה רצינית, ישבו אנשים רציניים בכנות ואמיתיות, והגיעו לתוצאה הנכונה.
כן, אבל למה
שלא
כמו עם
החבר
שלך?
זה
צריך לקבל אותי.
לא הבנתי איפה כמה עצר את זה, הוא נהיה עיר השמיים. השם צריך לקבל אותו? כי תדרשנו, אם אתה מבקש עירת שמיים ומצאת את עירת שמיים, עירת שמיים היא בפשטות תוצאה טבעית, שאם אדם מבין את הדברים נכון והגיע למסקנה הנכונה, ממילא עירת שמיים תהיה? התשובה היא לא. עירת שמיים דורשת לא רק להיות במצב נכון, אלא שהשם יצית, שיתרד יש מן השמיים.
זה
הפרוש,
אולי ברגע
שהוא רחום, זה כבר בטבע.
על הטבע לא צריך להגיד את זה, על הטבע לא צריך להגיד את זה. יש אש אלוקית והאש אלוקית, זה השפה של התורה, לכאורה. אני לא רוצה לקבוע את זה במסמרות, אולי מישהו יוכל למצוא פירוש אחר בפסוק, אבל אני גם מרגיש שזה נכון במציאות. אני חושב ש... וגם ככה אנחנו מבקשים בתפילה. כן, בברכת אבינו אמרנו את זה, מולת לבבינו ליראתך. כאילו, שתהיה יראת שם, מה הבקשה, כן? היראה היא תופעה טבעית. בתורה זה כתוב, ומול השם אלוקיך יש לבוב חוב, יש לבוב זרח, או לאב, או יש השם אלוקיך. אומר רבי נינה שלפעמים אהבת השם היא מעל הטבע האנושי, והשם מברך את האדם שאם הוא ישלים את חלקו, אז תהיה אהבת השם. אבל אנחנו מבקשים בסליחות תמיד, אל תשליחנו מלפניך, אשכנזים אומרים את זה, ורוח קודשך, אל תיקח ממנו. הפסוק הזה במקור, דוד המלך אומר אותו במזמור נון א', שזה מזמור התשובה, אבל הוא מדבר שם על רוח הקודש שהיה לדוד המלך, שהוא כתב את ספר תהילים. כן, הוא רוח קודש, זה בחינה של נבואה. אבל כשאנחנו אומרים את זה, אנחנו לא מתכוונים על נבואה, כי הנבואה אנחנו לא יכולים להגיד, רוח קודשך, אל תיקח ממנו. אלא הכוונה היא על רגשות הקודש שיש בתוכנו, שהם בחינה של רוח הקודש. ככה גם משמע ברמב״ם. הרמב״ם בהקדמה למורה נבוכים אומר את זה באופן מאוד מאוד חריף, שידיעת האמיתות הגדולות היא הערה אלוקית. לא יעריך בזה, הוא מעריך שם מאוד הרבה על דרגות שונות של הערה אלוקית וכולי, וזה ככה הוא אומר. ככה הוא אומר, הרמב״ם במורה נבוכים בהקדמה, למדנו אותה כמה פעמים את ההקדמה הזאת בשיעורים, אבל עכשיו אין לנו זמן. באמת, אלה הם הדברים, אני אעזור עליהם ממש בקצרה כדי שישאר רושם. הנר הוא הגוף, הוא הכלי של האדם שחשוב לשמור עליו, בלעדיו יהיה אפשר. אולי נוסיף משפט סם, באמת הרבה פעמים אנשים טועים לומר שהגוף רוצה את הנאות העולם הזה, והנפש רוצה לא יודע מה. נגיד רוחניות. זה משפט שהוא טעות גמורה, כי הגוף לא רוצה כלום. אני יכול להגיד לכם שישבתי לא מזמן על יד אדם מת, והגוף לא רוצה שום דבר. שום דבר. הדבר היחידי, הרצון היחידי מגיע מהנפש, מהנשמה, מהנפש האלוקית, נקרא לזה ככה.
אבל בואו משיג הפרדוקס, בחלק,
קשר קושיות, קח לך כלל, את כל הקושיות אנחנו נוכל לענות. פשוט מאוד, כן, הגמרא אומרת שם, אם אתה תקרא את הגמרא שם טוב, תראה שהגמרא אומרת כמוני. הגמרא אומרת שבלי הגוף האדם לא יכול לעשות כלום. אין לו ידיים, הוא פיסח, אין לו רגליים. היכולת העשייה, הרצון מגיע מהנפש. זה נכון שהרצון מקבל ביטוי שהגוף מלביש אותו. זאת אומרת, אם ניקח ככה, למה האדם רוצה להתענג? אדם מציעים לו אוכל לא כשר, יש לו חשק לאכול את זה. מאיפה מגיע הרצון לאכול את זה? מכוח התענוג באדם. כוח התענוג באדם שייך לגוף או לנפש? לנפש. האדם לא יניב רו, אלו להיסענג. נכון? כך כתוב בספר ישרים? התשובה היא שכוח התענוג לא מכוון נכון. הוא מלובש בגוף, והגוף נותן לו שפה מסוימת, וזה מתלבש בתענוג שיש בבשר. דרך אגב, זה גם נכון, הבשר באמת טעים. אבל התענוג האמיתי והנכון הוא איזון נכון בין גוף לנפש. בין הצד הזה לצד הזה. אבל... לאיזה צד הוא הניסיון? אני יכול להגיד לך שאני אוהב בשר, זה טעים. לא תמיד, לפעמים הוא נשרף ולפעמים הוא לא מושל טוב. כשאשתי מבשלת אותו, זה טוב. כן, זה ברור. אני לא חושב, אני חושב שהאיזון הנכון הוא, הנכון הוא שכה של איזון, אבל הקופלים. אז עוד פעם, הנר זה הגוף, השמן זה כוח החיים של האדם, זה הרצון של האדם, רק ממנו תוצאות חיים. רק ממנו מגיע כל האדם. כן, זה פשוט. הפתילה יש לה שני תפקידים, שהם אחד בעצם. היא באה לכוון את, 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 את היציאה לפועל של כוחות החיים, באופן כזה שזה יתחבר עם התורה, עם האמת, זה הרגש, הבחינה של ההצתה, ושזה ידלק באופן, במינון נכון ומותאם לגוף ולנפש ולחיים. שיהיה לכולנו חנוכה שמח.